כשאנחנו באים לדבר על החיישנים, אז הרב רימון ביקש שדבר ראשון בעצם ניתן פה איזושהי סקירה קצרה על העמדות השונות שראינו פה בכל העומס המידע הזה. אז הייתי רוצה דבר ראשון באמת להתייחס לעמדת הרב פיקסלר והרב רייף, תלמידי הרב רבינוביץ' בעצם, שהאמת היא שהשיטה שלהם קצת השתנתה, מי ששם לב, במהלך החומרים האלה השתנתה עם השנים. זאת אומרת, העמדה הראשונית בעצם שמוצגת פה, נניח בהדף הראשון של הרב פיקסלר, מוצג שוודאי שאם אנחנו נפעיל מכשיר חשמלי על ידי לחיצה בידיים, כל מכשיר חשמלי שהוא, הדבר הזה אסור לחלוטין, שום עובדים דחול, לא יש שום היתר. כל היתר שאנחנו באים להתיר פה זה איזשהו תהליך שבן אדם עובר לתומו וקורים תהליכים צידיים. מי ששם לב בדף האחרון כבר, שהמאמר של הרב אלי רייף, שהוא בא להתיר כבר פתיחת דלתות, מנעילה, שם הוא כבר מתיר גם לחיצה על מתג, כבר בעצם כל הנושא הזה קצת נשכח. ובעצם מתמקדים רק בעיקר שלהם מבחינתם, שחשמל זה נושא של עובדין דחול, עם הפרשנות של הרב רבינוביץ' בנושא הזה, מה ההגדרה של עובדין דחול לעניין זה. אז בואו נעבור שנייה על המאמר שלהם, בכל אופן הם טענו הרבה מאוד טיעונים, שחלקם מאוד משמעותיים. הטיעון הראשון שלהם היה על ההגדרה של פסיק רישא. אני חושב שמיותר לחזור על זה, אבל רק נזכיר מה שהשיעור של הרב רימון שדיבר על הנושא הזה. הם הביאו כדבר פשוט שההגדרה של פסיק רישא את דת השלטי גיבורים, שפירושו של דבר שפסיק רישא מדובר שאדם עושה מעשה, שאותו מעשה לא יכול להיעשות, אלא גם בעשיית מלאכה. כמו לדוגמה, לחתוך ראש של תרנגול, אין אפשרות לחתוך ראשים של תרנגולים בלי ולהשאיר אותם בחיים. הדעה הזאת זה דעת יחיד, כל הפוסקים, לאורך כל הדורות, פסקו נגד זה ואמרו שפסיק רישא, פירושו של דבר שאני עושה עכשיו את הפעולה הזאתי. נניח, אני הולך באיזשהו מקום ויודע בהכרח שאני אהרוג, נניח לידי אני רואה פה ערימה שלמה של נמלים, ואני יודע בהכרח שאני אהרוג אותם, זה מוגדר פסיק רישא. אין, או אדם שגורר ספסל כבד, שאין אפשרות אחרת לגרור אותו, אלא אם כן הוא יעשה חריץ, הדבר הזה מוגדר כפסיק רישא. לכן, להשתמש בשלטי גיבורים, שזה דעת יחיד שאי אפשר, אם רוצים דווקא גמרא, השואל ומשיב מביא בתור מקור את הגמרא בדף קכ בשבת, כתוב שמה שאסור לפתוח את הדלת בפני הנר, יש בחוץ רוח שנושבת, הגמרא דנה אם גזרו עוד גזרה, אבל הדבר הבסיסי, הגמרא אומרת, אסור לפתוח דלת בפני רוח חזקה שמגיעה מבחוץ, כיוון שפסיק רישא שזה יכבה את הנר. כולם מן הסתם יודעים שיש אפשרות לפתוח דלתות בלי לכבות נרות. זה לא אחד ועוד אחד. אלא מה, בציור הספציפי הזה, אז מדובר בכיבוי של נר, והדבר הזה הוא פסיק רישא דאסור, ולכן כשאנחנו מדברים פה על כל מיני חיישנים למיניהם, אם אנחנו נדון במושג של פסיק רישא, אנחנו צריכים לדון לא האם יש אפשרות ללכת בלי להדליק ממכשירים חשמליים, אלא האם בהליכה הספציפית הזו אני יכול ללכת בלי ליצור כל מיני מנגנונים נוספים. עכשיו, מה הטענה השנייה שהם באו לדבר על הנושא הזה של דורס לפי תומו? אני לא רוצה להיכנס לנקודה הזו, כיוון שזה כבר בעצם כמו שהם עצמם הזכירו שם, הם הביאו דעת הרמב"ם, שזו דעה מיוחדת שהתמקדה לגבי דריסת דברים מזיקים, שהוא התיר לדרוס אותם בצורה מסוימת, כמו שמפורש בשולחן ערוך וכל הפוסקים פסקו, אין שום היתר לבן אדם, אפילו לפי תומו, לבוא ולדרוך על נמלים, לדוגמה, כשהוא יודע שנמצאים שם משהו שהוא לא מזיק. לכן, כל הדימוי לשם הוא קצת לא מתחיל. בואו נדבר בנקודות היותר משמעותיות. עכשיו, פסיק רישא באיסור דרבנן, זה הסעיף השלישי שלהם שהם רצו לדון. גם כן, היינו פה בשיעור של הרב רימון השבוע, שדן, סליחה, השבוע שעבר, שהם מדברים פה על פסיק רישא כשאדם מכוון ליצור איזשהו משהו. אדם עובר ליד העין האלקטרונית כדי לפתוח את הדלת. בדבר הזה, הרב רימון, נכון? הקשבנו שהשורת האחרונה הייתה שלא היה דעה שהתירה? פסיק רישא כשאדם מכוון ליצור משהו? כשאדם נדון פסיק רישא בדרבנן שנפסק להלכה, היה...
אבל גם הרב עובדיה לא סומך עליו לבד, בלי
צריך אותו. אוקיי. עכשיו מה כן הנקודות שהן כן...
אני הולך לשתי עכשיו 2 מטר שנמלים. אז אתה אומר שאסור לעבור שם?
אם יש בוודאות שאתה הולך ודורס על נמלים ואתה תהרוג אותם, הדבר הזה נפסק שהוא בעייתי, כן. עכשיו, שאלה מה קורה במצב צער מאוד מאוד גדול, אז כבר נכנסים לנושא של פסיק רישא באיסור דרבנן, כיוון שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה וכולי, אבל... בשולחן ערוך מה שנפסק, נפסק דווקא מזיקים. מה?
זה ממש לא אכפת לו מה יקרה, הוא פשוט הולך לבית כנסת ויש בדרך של נמלים.
בסדר, אז זה פסיק רישא דלא ניחא להי. במצב שהוא מצטער. אז זה נידון, אבל אני אומר, זה לא איזשהו מצב שבו אתה יכול לומר, זה לכתחילה. מפורש שם שולחן ערוך, באותו מקום שנאמר שאדם דורס לפי תומו, כתוב שם דווקא דברים המזיקים. דווקא משהו שמזיק את האדם, לא משהו שהוא תמים. זאת אומרת, באותו מקום שם שולחן ערוך... אז זה כבר נידון אחר, כיוון שפה אנחנו מדברים שכל פסיעה ופסיעה, אין לכך שאתה תדרוך. אלא מה? בסופו של תהליך ההסתברות אומרת שבוא נניח שמן הסתם אני אדרוך. אבל כל הליכה וההליכה שלך, אין שום פסיק רישה שאתה תהרוג משהו. זה יותר קל. עכשיו, מה באמת שתי הנקודות המרכזיות שהם מנסים לב שבאמת התגובה של הרב רוזן, במכון צומת הגיבה אליהן? דבר ראשון בעצם, הם רצו לדון את החיישנים בכלל בתור גרמה. זה נושא שאנחנו צריכים לברר אותו. האם באמת כשאני עובר מול חיישן, הדבר הזה הוא גרמה, ואז אנחנו צריכים לבוא ולדון האם גרמה מותרת, אסורה, מתי כן, מתי לא, או הרב רוזן טוען, מה אתה רוצה? כשאני מפעיל מערכת מיד, הדבר הזה הוא מוגדר כמעשה בידיים, ככה אנחנו לוחצים על כפתור. אז זו נקודה שאנחנו חייבים לברר אותה בעצם דבר ראשון, מי צודק, האם זה דבר כזה מוגדר כגרמה או כמעשה בידיים. עוד נקודה שהיא קצת אחרונה, סתם. הם מביאים פה בתור דבר פשוט, פשוט וברור שאסור להפעיל מערכות חשמליות בידיים, גם כשהן וכו' וכו'. עולם כבר רב חש, מה הייתה בין פוסקי הדור האחרון שכאשר מדובר מכשיר חשמלי שבהפעלתו לא נעשית אחת מלמדת אבות מלאכה, ואין בו חוטלת, מעיקר הדין אין בהפעלתו לא איסור בונה ולא איסור מוליד, והיינו שהאיסור הוא משום עובדין דחול. כך הם מביאים משום רב חשמדת. רב חשמדת בבית המדרש שלהם, זה נכון, כך פסיקתו של הרב רבינוביץ', ודאי פוסק חשוב, אבל לומר את זה בפסיקה שמדברת על כלל ישראל, שיש להם עוד אילו פוסקים, זה קצת מגוחך, הרב חזקי עשה פה איזשהו תרשים של, של הדעות השונות בנושא החשמל בשבת, רק נזכיר בראשי פרקים, כולם מכירים את עמדתו של החזון איש שנקט שבהפעלת יש משום בונה, על ידי כל סגירת מעגל, ועוד הערה קצרה שקשורה בעצם לשיעור של יוסף, פרופסור לב ניגש לרב שלמה זלמן לפני כ-30 שנה, ואמר לו, היה לו איזשהו רעיון, לפי דעת החזוני שהאיסור בשבת הוא משום בונה, אז זוכר היום שאנחנו משתמשים כבר במוליכים למחצה, אז זוכר פה אין בניין, הבניין הוא הרי תמיד היה סגירת מעגל, כשהיה איזשהו חוט מתכת שהתחבר, אז אם ככה סגרתי מעגל, ברגע שבעצם כל המעגלים סגורים, רק העברת מתחים מסוימים ביניהם ש... טוב, זה אני לא מבין מספיק איך זה בדיוק עובד, אבל בכל אופן הוא חשב שזה דבר כזה לא מוגדר כמשום בונה. ובשלמה זלמן ישב על השאלה הזו, ובספר של פרופסור לב זה מופיע, הוא הכריע שהדבר הזה אסור מדאורייתא, גם לדעת החזון איש, ולכן כשאנחנו דנים בעצם היום על כל מיני תהליכים חשמליים שבתוכם, הנידון הזה, האם זה נעשה על ידי סגירה של חוט, או שזה נעשה על ידי תהליכים בתוך מוליכים למחצה, הוא לא משמעותי. עכשיו, סתם, העמדות של פוסקי ישראל, ביחס חשמל בשבת, מהו האיסור? חזון איש המפורסם משום בונה. יש לנו את עמדת הרב קוק, זה קצת פחות מפורסם, אבל הוא דיבר על מיקרופון, שימוש במיקרופון בשבת, כשהוא כבר דלוק, רק להשתמש בו. ופשוט אורך משפט, סימן עין א', הוא פוסק שהדבר הזה אסור משום מבעיר, הוא מדבר על הגמרא שמדברת על שש אישותן, הוא אומר שיש סוג של אש על ידי אותו כוח שעובר בחוטים ומפעיל מערכות. מבחינת הרב קוק, השימוש בחשמל, שוב אנחנו מדברים בלי שום חוט לעת, כמו שידוע לכולם שבמיקרופון אין שום דבר כזה, יש בו משום איסור מבעיר דאורייתא.
הזרם עצמו נחשב כמבעיר?
כן, זה היה עמדת הרב קוק.
התייחס
לפטנט שהוא כן? הוא שימוש במיקרופון של יחסית נחשב הדבר הקל, אתה יודע, יש כאלה שחושבים שעמדת הציונות הדתית, כמו שמכון צומת הציגו אותה, שאפשר לשמש מיקרופון בשבת, אז זה עמדת, מכון צומת הלך עם רב שלמה זלמן בצורה קיצונית בנושא של שינוי זרם. הרב קוק היה נגד.
הוא עושה גם שינוי זרם, זה לא משנה.
מה שיש במיקרופון מיטב ידיעתנו זה שינוי זרם. ואת זה מה שהוא עשה.
לפי זה בעצם אין שום מכשיר חשמלי בעולם שאפשר להפעיל אותו. כי אין מכשיר חשמלי שלא משנה במה
שהתעזר. בשביל להפעיל שימוש מודע, לכאורה כן. שאני מפעיל אותו בשבת משהו, כן.
שינוי ניכר,
כן, זו ההגדרה המשמעותית. בנושא שינוי זרם יש את החידוש של רב שלמה זלמן, שעליו מוניח חיים קניאבסקי, הרבה מאוד, רב ניסים קרליץ ועוד בני מק חלקו עליו. נושא של שינוי זרם, מכון צומת מאוד מאוד בונים על למדת רב שלמה זלמן בתחום הזה, שהוא נקט ששינויי זרם אין בהם משום, גם לפי דעת החזון איש, אין בניין. בעצם נניח עבר פה מתח ברמה מסוימת. נניח, ניקח בתור דוגמה את הדוגמה היותר מפורסמת של מק חלנועית. אחרי ההדלקה, זה עוד נושא איך בדיוק הדליקו אותה. נכון, זה השינוי זרם הכי קלאסי בעצם, לשנות בטרנזיסטור את העוצמה. יש פה אך ורק שינוי זרם, סירב של מזלמן, אין בזה שום איסור בשבת.
אז זה מתאים רק עם האיסור בויל, עם האיסור מעביר, אז... אז ודאי שיש בזה מעביר, רק שמוסיף...
למה?
מוסיף טיפה לשמן הנר, הוא עובר שום מעביר.
אוקיי, נכון, לכן באמת החזון איש, את ה... סליחה, הרב קוק במיקרופון, אסר את השימוש אפילו לדבר בפניו.
השאלה הכי תמימה לך, אני יודע שלהגדיל אש אסור. אז מה הבדל בין זה לבין זה?
אז שוב, זה בדיוק מה שהרב הורוביץ אמר בדיוק כמוך, אומר, האם הסיבה היא, כמו הרב קוק, שהנימוק לאיסור שימוש בחשמל בשבת הוא משום מבעיר, אז באמת הדבר הזה הוא יעשו, ובאמת הרב קוק עשה לדבר על רמקול, שהוא כבר דלוק מהר שבת. הוא מדבר על איסור זרם, הוא, רב שלמה זלמן, העמדה שלו ההלכתית הייתה שההוראה לכלל ישראל היא להתייחס לחשמל כמו החזון איש משום בונה. למרות שהוא לעצמו התיר לחולים, התיר בבתי חולים, אבל ההוראה שלו הייתה שצריך להתייחס לזה כבונה. דאורה הייתה מדרבנן, אבל ההוראה הייתה לאנשים להתייחס כבונה. מלו אחד שאין פה בניין בתוספת זרם. ושוב, זה חייב להיות ברמה הזאת שהזרם הוא כבר משמעותי לפני זה. נניח בקלנועית, הם עשו את זה שהקלנועית, אם נשים אותה לאיזשהו משטח חלק, היא תוכל לנוע. בעצם כמו שכל רכב, ברגע שהוא על הילוך, הוא יכול לנסוע מעט, רק על ידי לחיצה על הגז, אז הוא נוסע הרבה. ושוב, כשאנחנו מדברים על חשמל, משהו שהוא בעצם כבר פועל. אם אנחנו מדברים על תוספת זרם מרמה שהיא לא ניכרת בכלל, שזה אגב חלק מהנושא שהם מדברים עליו, כמו ש... הוא הוסיף לנו שבעצם תמיד יש איזושהי רמה מסוימת, דוקטור מזרחי טען שאפילו במוליכים למחצה, תמיד יש איזושהי זליגת חשמל בכמות שלא לא נתפסת לשום עין, פשוט שהדבר הזה הוא לא משמעותי מבחינה הלכתית. נדון הוא בין תוספת זרם במשהו שהוא משמעותי לנו, יצר משהו למשהו שיוצר יותר. אז הדבר הזה בשפיר של המזלמן הוא לא משמעותי. עכשיו הם באמת במאמר שלהם האחרון, מי ששם לב, הם דיברו על עניין של שינויי זרם. הם באו לומר שאפשר לבוא ולפתוח דלת של בית, גם על ידי לחיצה על כפתור, את הנעילה, כיוון שבעצם עובר שם כל הזמן חשמל, ואנחנו רק באים ומוסיפים שינוי זרם. צריך לדעת, א', הנושא של שינוי זרם שונים מחלוקת, לפי רב ניסים קרליץ, רב חיים קניאסקי ועוד, הדבר הזה הוא דבר שאסור לחלוטין בשבת. גם לדעת רב שלמה זלמן, רב שלמה זלמן מאוד סייג את עצמו, שמדובר דווקא כשמדובר באותו קו של הולכה. בלי יצויר נניח, אני יכול לעשות שינוי זרם על ידי שאני אעביר יותר חשמל באותו קו, או לעשות עוד טרנזיסטורים נוספים שהיו במצב קבוי, להעביר אותם למצב דלוק, שבעצם הם יעבירו עוד זרם במקום אחר. הדבר הזה הוא דבר שאסור לחלוטין, גם לפי דעת רב שלמה זלמן. לכן צריך כל פעם לברר איך באמת זה עובד המנגנון. מה שישרנו פה לפני שבוע עם דוקטור שמעון מזרחי, הוא טען, אין היגיון שבמערכת נורמלית, שיצרו אותה סתם במפעל ולא במכון צומת בשביל שימוש בשבת, הם יעשו שינויי זרם על ידי אותו קו. זה פשוט דבר לא נוח ולא פרקטי, אין סיבה ליצור כזה דבר. נערת אגב. עכשיו בואו, אם ננסה קצת להיכנס לעיקר הנושא שלהם, אנחנו מדברים פה בעצם על ההגדרה, האם בעצם גרמה, השימוש על ידי חיישן מוגדר כגרמה או כמעשה בידיים, שאלה אחת. שאלה משנית, גרמה מותרת או אסורה בשבת? זאת אומרת, מה, אם זה גרמה, מה קרה? אז המקור הראשון לכאורה שיש לנו על הנושא הזה, זה בעצם הגמרא בשבת. יש לנו גמרא בשבת שכולם מכירים. שהמשנה אומרת, רבי שמעון בן אנס אומר, פורסין אור של גדי על גבי שידה תיבה ומגדל שאחז בהן את האור, פני שהוא מחרך, שלב שתיים, ועושין מחיצה בכל הכלים, בין מלאים בין רקנים, בשביל שלא תעבור הדליקה. רבי יוסי עושה בכלי חרס חדשים מלאים מים. יש פה מחלוקת בין רבי יוסי לבין תנא קמא, האם בעצם כשאדם רואה דליקה בשבת, רוצה לכבות אותה, אסור לכבות בידיים? אבל הוא בעצם אומר, אני אעשה פה בעצם פעולה של גרמה, אני רק אעמיד פה כמה כלים מלאים מים מסביב להדלקה, הדלקה תתפשט, תגיע עד לכלים, היא תפוצץ את הכלי, ואז היא שפך המים ותכבה הדלקה. דנה הגמרא, אם הדבר הזה מותר או אסור, מה הסיבה של היתר? והגמרא, פסוק, לא תעשה כל מלאכה, עשייה הוא דאסור גרמה שרי. אז בעצם לכאורה, מי שמסתכל פה בגמרא, יש לנו גמרא מפורשת שאומרת, שבת, כל מה שנעשה זה מלאכה. אין לי שום איסור בעשייה בשבת של גרמה. מצד שני, אנחנו מכירים את הגמרא, שכולם מכירים בבא קמא, שהגמרא שם דנה על גבי לגבי מקרה שבו ליבה וליבתו הרוח, לא משנה לגבי איסור אש, לגבי החיוב באש בנזיקין. כידוע, כמובן, שבת אמורה להיות בעצם בשבת הדרישה של המעשה יותר מאשר נזיקין. בנזיקין אדם חייב גם על נזקי ממונו, לעומת שבת שפשוט צריך פעולה דווקא של האדם. ולמרות זאת, אנחנו יודעים שגם בנזיקין יש פטור של גרמה. בגמרא שם דנה על מקרה שבו אדם ליבה וליבתו הרוח, ואין בליבוי שלו כדי ללבות, אומרת הגמרא, הוא פטור משום גרמה. שואלת הגמרא, מה זה שונה מזורה ורוח מסייעתו בשבת? שכשאדם זורה ורוח מסייעתו, בעצם הוא לא עשה שום דבר. אדם מרים את החיטים, והרוח היא זאת שעשתה בעצם את פעולת הזריעה. הגמרא שמביאה כמה תירוצים, והתירוץ האחרון שנפסק על ידי רוב הראשונים, תירוצו של רב אשי, שבשבת מלאכת מחשבת עשרה תורה. זאת אומרת בעצם, אומר רש"י, והרי נתקיימה מחשבתו. בגמרא שם בעצם נאמר שהדבר שמוגדר כגרמה, עד כמה שמחשבתו של האדם נתקיימה, בשבת הוא חייב חטאת. אז לכאורה אנחנו מדברים פה בעצם לכאורה על גמרות שסותרות אחת את השנייה. זאת אומרת, האם בעצם אנחנו אומרים שגרמה בשבת זה דבר שמותר, או שגרמה בשבת זה דבר שאסור? למעשה ביחס לשאלה הזו של גרמה בשבת דבר מותר או דבר אסור, אנחנו מכירים כמה דעות בראשונים שבאו ליישב בעצם את הסתירה בין שתי הסוגיות. יש דעת הראש שאומרת שכל מה שגרמה מתקיימה מחשבתו זה דווקא במלאכות כאלה שהצורה שלהם על ידי גרמה. זורה, איך עושים פעולת זריעה? בשילוב האדם פלוס הרוח. אז מלאכה כזאת היא שהצורה שלה היא על ידי גרמה, בה אנחנו חייבים על גרמה, לעומת זאת במלאכה שאין דרכה על ידי גרמה. לדוגמה, כיבוי. אדם כשמכבה את האש באופן נורמלי עושה את זה בצורה ישירה, כזה מצב הוא יהיה פטור על גרמה. יותר מאשר פטור, כתוב גרמה שרי, מותר. יש כאלה שהולכים בשיטתו ואומרים שזה לאו דווקא זורה, אלא הוא עדין כל מלאכות שהדרך הנורמלית שלהם זה על ידי גרמה, חייבים בשבת, מלאכות שאין הדרך הנורמלית שלהם על ידי גרמה, פטורים בשבת. דעת רבינו חננאל, ועוד מעט נראה שכמותו פסקו רוב הפוסקים, נוקטת שאין הבדל בעצם בשבת בין מלאכות שהדרך שלהם על ידי גרמה לבין אין הדרך על ידי גרמה. בכל מקרה, כשאדם תכנן לעשות איזשהו משהו והתוצאה יצאה כמו שהוא תכנן, גם אם הוא פעל את זה על ידי גרמה, בשבת חייבים, כיוון שבשבת לא חשוב המעשה שלי, עשיתי או לא עשיתי, אלא חשוב התכלית. האם יצרתי פה או לא יצרתי? ואם יצרתי באמצעות כוח אחר, גם אם בדיני נזיקין אנחנו נגדיר את זה כגרמה, לגבי שבת אנחנו חייבים. לפי שיטתו של רבינו חננאל, אנחנו צריכים למצוא בעצם תירוץ אחר על הסתירה בין שתי הסוגיות הללו. ואז יש לנו בעצם שתי אפשרויות. יש לנו אפשרות אחת ששות זרע אמת מעמיד שהנקודה היא פעולה מיידית ולא מיידית. אם אני בעצם פועל באופן מיידי, הדבר הזה הוא לא מוגדר כבר כגרמה, הוא מוגדר כבר כמעשה של האדם. ואם אני פועל שלא בצורה מיידית, אז ממילא זה כבר מוגדר כגרמה. שם אני רק מניח את הכלים סביב האש, ואחר כך כשהאש תתפשט, היא תגיע לכלים והיא תפקיע אותם. ואפשרות שנייה, שמעת היא רוב האחרונים הלכו בשביל באפשרות הזאת, הם מדברים שיש צורה של עשיית המלאכה. פה יש חלוקה דקה בין זה לבין דעת הראש. לפי הראש צריך להיות מלאכה שהצורה הנורמלית לעשות את המלאכה היא בגרמה, אז אנחנו חייבים. נניח, זורה, הצורה הנורמלית של לעשות זריעה היא באמצעות גרמה. אז אנחנו חייבים, ומתי אנחנו פטורים? כשאין את הצורה הנורמלית לעשיית המלאכה. אבל, שקרי המלאכה שהתורה דיברה עליה, היא נעשתה בידיים. למרות שאני עכשיו אעשה פעולה לגמרי לגמרי נורמלית. לעומת זאת, לפי דעת רבינו חננאל, אנחנו מדברים דבר שהמלאכה הזאת היא עכשיו היא פעולה נורמלית. אבל לא נדרש שזה יהיה הצורה של המלאכה במשקל. כדי להמחיש את החלוקה הזאת, אני אביא את המחלוקת של המגן אברהם והאבן העוזר. היה משום המציאות, אני לא יודע למה, אבל באירופה לפני כמה מאות שנים, הנושא של הקצירת התחינת חיטים לצורך המצות בפסח היה נושא קשה. לא יודע למה הם תמיד היו מגיעים לשנייה האחרונה, ואז הם היו כבר מתחילים להיות בלחץ. אין לנו מספיק חיטים להגיע לפסח. אז חיפשו את הפתרון היהודי הקלאסי. אוקיי, נו, שהגויים יתחנו בשבילנו. אבל כידוע לכולם, אמירה לנוכרי, זה שבות. אסור לנו לעשות את זה בשביל לצורך יהודי. מגיע מגן אברהם עם חידוש עצור. הוא אמר, התחינה הנורמלית שהייתה בזמנם כבר העולם משתכלל, אנשים כבר לא תחנו בברכיים של יד, אלא מה? תחנו בברכיים של מים. היה שם את כל הנערות התחילו את כל הגלגלי שיניים, שככה השתמשו במתחנות. אז אמר המגן אברהם, אני אבקש מהנוכרי שהוא יתחן לי בשבת חיטים, הוא עושה את זה רק על ידי גרמה, כיוון שבעצם הוא רק שופך את החיטים לתוך המטחנה, ומי שטוחן את כל החיטים זה המים. אז אמנם גרמה אסורה, אבל בעצם זה כבר נהיה שבוד השבות. שתי דרבנן, שתי דרבנן, ומילא אנחנו מכתרים שבוד השבות לצורך מצווה, אז ממילא אפשר להשתמש בגרמה בשבת בכזו צורה. האבן העוזר נחלק איתו ואומר, ואיתו כל, כמעט כל האחרונים מסכימים עם האבן העוזר, הם ציטטו פה את המחלוקת, אבל קצת בצורה מעניינת, אני מוכרח לציין. הם ציטטו את המחלוקת בתור שיש מחלוקת מגן אברהם ואבן עוזר, ולא כל כך ברור מה אחרא. יכול להיות ש... מה אני אעשה? בכל אופן, בספרים שאנחנו מכירים, אם זה משנה ברורה, ארוך השולחן, חזוניש, אחי עזר, כל הפוסקים הנורמליים שהם פיהם אנחנו חיים, הם כולם פוסקים בצורה ברורה כמו אבן העוזר, שאומר, מה זאת אומרת? כשאני פועל בצורה נורמלית בשבת, גם אם נניח הכוח הוא לא כוח שלי, אלא כוח של המים, ככה עושים היום מלאכת בשבת, ככה היום תוכנים, ודאי שעל זה אומרת הגמרא בבבא קמא, נתקיימה מחשבתו. זורע ורוח מזיעתו, מלאכת מחשבת עשרה תורה, והרי נתקיימה מחשבתו. אז בעצם לפי השיטה הזאת, כשאני עושה פעולה שהיא פעולה נורמלית לעשיית המלאכה, והגעתי לתוצאה שלה, הדבר הזה מוגדר כמלאכה שעליה התורה חייבה. לעומת זאת, כשאני שם כלים של מים מסביב, זה לא צורה נורמלית. אף אחד לא מחבק ככה גם היום. זאת אומרת, לא מעניתי מה היה המלאכה בזמן המשכן, אלא גם היום זה לא צורה של כיבוי. בלי יצויר שאני אצור איזשהו תהליך, שהוא תהליך נורמלי היום, אז גם לא אכפת לי מה שהיה בזמן המשכן. כי ככה היום פועלים את התוצאה הזו. אבל אם אני יוצר תהליך שהוא היום תהליך לא נורמלי של גרמה, אז עליו אנחנו פטורים. זה בעצם העמדה היותר מקובלת על דעת האחרונים. יש עוד נקודה אחת שסתם לבוא...
אז זהו. זה שבזמן המשכן וזה לא?
כן, זאת אומרת, לפי, בוא נניח בדוגמה הזאת של תוכן היא דוגמה שממחישה את זה. כי לכל הדעות, התחינה שהייתה בזמן המשכן, הייתה תחינה ביד. אז מילא, אם אני מדבר מה השורש של מלאכת תוכן, זה ביד, לא על ידי שום גרמה. אבל מצד שני, ואי אפשר לומר שתחינה על ידי מים היא לא תחינה נורמלית. הפוך, זה היה התחינה היותר נורמלית שהייתה בזמנה. אז פה עומד בעצם החלוקה, לפי הראש, זה לא משנה לי. זה שזה יהיה דבר מאוד מאוד נורמלי, אם בפועל המלאכה העקרונית שנאמרה במשכן הייתה על ידי עשייה של האדם בידיו, אז ברגע שהוא עושה את זה לא בידיו אלא על ידי גרמה, הוא פטור. לעומת זורש, הצורה המקורית הייתה שאדם עושה את זה על ידי גרמה. אז בעצם, עוד נקודה אחת, רק לפני שאנחנו מגיעים בפועל לכל החיים שלי, איך אנחנו נדון אותם הלכה למעשה, יש גמרה בדף ממזיין עמוד ב' בשבת, שהגמרא בעצם באה לדבר על ההגדרות שראינו בדף קכ"ף. בדף קכ"ף ראינו שגרמה בשבת מותרת. אז הגמרא בדף מ"ז מביאה, נותנים כלי תחת הנר לקבל ניצוצות ולא ייתן לתוכו מים פני שהוא מכבה. אסור להניח כלי מלא מים מתחת לנר שנופל ממנו ניצוצות של אש. הניצוצות האלה ודאי יכבו עוד מעט, אבל בכל אופן, אם אני אניח כלי של מים מתחתיו, הם יכבו שבריר שנייה קודם. הנידון שהמשנה בכלל מדברת ביום שישי אפילו. זה גזרה עת הוא שבת, כיוון שבשבת הדבר הזה אסור, גזרו כבר ביום שישי. שואלת הגמרא, אולי נאמר שהמשנה שלנו, לימא דלא כרבי יוסי, זה אמר, גורם לכיבוי אסור, לא משנה, יש הרי דעת רבי יוסי שם במשנה שאסר לשים כלים מלאים מים סב לאש, האם נאמר שזה שנוי במחלוקת? תרוץ הגמרא בסוף, אמר רב אשי, אפילו תימא רבנן, שאני אחא מפני שמקרב את כיבויו. הגמרא בעצם אומרת לכולי עלמא להניח כלי מלא מים מתחת לניצוצות של אש, הדבר הזה אסור, ואומר רש"י בא סתירות מקרב את כיבויו, זימן כיבוי להדיא, והווה לי מכבה ממש, יהוה יהיב לי בשבת. זאת אומרת, לפי רש"י כתוב פה בעצם שכשאני מניח כלי עם מים מתחת לניצוצות שהולכים ליפול עכשיו בתוך הנר, אני לא עשיתי שום דבר בכיבוי, לכאורה אך ורק גרמתי, הדבר הזה לא מוגדר כגרמה, מוגדר כמעשה בידיים. נכון, עכשיו בתוסות דנים בדעת רש"י, והדעה הראשונה, דעת הרב פורט, הרב פורט לא היה מוכן לקבל באמת את הקביעה הזאת שאנחנו אומרים שלהניח כלי זה כיבוי ממש, הוא אומר לא, רק גרמה תמיד זה כתוב בגמרא בשבת, קכ"ף, גרמה זה דבר שמותר, אלא גרמה שמדובר פה, יש חשש שהוא באמת ירים את הכלי, ואז מאלה הוא נמצא מחבא בידיים. אבל תוסות ממשיך, יש שם עוד כמה דעות בתוסות, יש לנו דעת רבינו תם, דעת רבינו חננאל, שבעצם נוקטים ש... הדבר הזה אסור גם אם הוא רק מניח כלי תחת המים, הדבר הזה אסור וחיוב חטאת, לפי רוב האחרונים. מה? לפי רוב האחרונים בדעת הרב רבנו תם וסיעתו, יש דעת יחיד, כמעט דעת יחיד, זה דעת החזון איש, שעומד פה בתוספות, שזה מדובר רק מדרבנן, החיוב הזה. שוב, גרמה שאסורה מדרבנן מדין הגמרא, לא שאנחנו מזלזלים מדין דרבנן, אבל בכל אופן רוב האחרונים נקטו שמדובר בדאורייתא גמור, כמו הלשון בעצם של רש"י, אבל למחבא ממש, גם בריטב"א מבואר שמדובר מדאורייתא בהרבה מאוד ראשונים. אז אם אנחנו בעצם נסכם, בעצם העמדות שיש... מה זה? אז הם חילקו, דעת הרבנו תם הייתה לחלק, בין קנקנים ששם, אז יש פה שתי מהלכים בתוספות, או כיוון ששם יש כלי, שבעצם הכלי חוסם בפני האש והמים. המים בעצם היום לא יכולים לחבות את האש. יש ביניהם כלי שחוסם. אלא מה יקרה אחר כך עוד תהליך נוסף? האש תפקיע את הכלי, הכלי יתפוצץ ואז המים יכולים לחבות את האש. אז פה בעצם יצרנו איזשהו מנגנון הגנה, מנגנון חסימה שחסם בין המעשה שלי לבין התוצאה של המלאכה בשבת. הנקודה הזו באמת היא נקודה מאוד מאוד חשובה, כשאנחנו מדברים על כל חיישני גרמה למיניהם, פה לפי דעת רבנו תם הזו, אז בעצם כל פעם שאין איזשהו, ככה לומדים בעצם מרש"י, הרבה מאוד מהראשונים, כל זמן שאין איזשהו חיץ בין המעשה שלי לבין התוצאה של המלאכה בשבת, הדבר הזה הוא דבר אסור מדאורייתא.
מה זה חיץ? חיץ פיזי או עוד איזה תהליך שיקרה?
עוד, אז פה, אז זהו, עכשיו... זה משתנה בתוספות, בשלב הזה, וכך לומדים הרבה ברש"י, הכוונה היא חיץ פיזי, קרי, שבעצם התהליך שהתחלתי לא יכול להסתיים. לא יכול להגיע לתכלית שלו מצד מה שאני עשיתי. צריך לבוא ויגיע איזשהו כוח חיצוני, כמו האש לדוגמה, שהיא תמנע, תיצור את המשך התהליך. אני, מבחינתי, מה שאני עשיתי לא יכול להגיע לתוצאה של מלאכה בשבת. אני הנחתי פה קדים של מים, אין אפשרות להגיע לכיבוי. האש, תשבור אותם, אז יהיה פה כיבוי. גם אם אני יודע שהאש אמורה להגיע לשם, זה נכון, לא, לא, לא מוחלט, דעת הריטב"א, פה בסוגיה שהוא לומד ומסביר ברש"י, עד כמה שהתהליך הוא תהליך ודאי שיקרה, אז הוא אומר, אז ודאי שאני אהיה חייב בכל מצב, כלומר זה התהליך, לגמרי לא אכפת לי כמה חיץ אני אעשה פה באמצע, הוא אומר, באש, יש מציאות שהאש מדי פעם שוקעת, דואכת, אין הכרח שהיא תגיע, אבל אם מדובר בתהליך מוכרח, לפי דעת הריטב"א, אז אנחנו מדברים פה בדבר שהוא חיוב חטאת. יש פה עוד... מהלך בתוספות, תוספות מביא דעת הירושלמי, שנוקטת שאפשר בעצם כן להניח מכשולים סביב אפילו בלי חיץ, נניח לשים שם ערימות של קרח. שים ערימות של קרח סביב לאש, אז האש תגיע לשם והם יחברו אותה. אז פה כבר אין חיץ פיזי, אבל לא מדובר בצורה ישירה, אומר תוספות, אוקיי, לפי הירושלמי גם הדבר הזה אפשר לשמוע שמותר, ואז יהיה חלוקה בין ניצוצות שנופלים באופן ישיר למים, זה גרמה, אבל כשאני מניח שהתהליך הוא תהליך ישיר, זה גרמה שמוגדרת כמעשה בידיים. זה כבר מוגדר מעשה בידיים בשבת. אבל אם זה צריך לעבור עוד תהליך עקיף, האש צריכה את ההתפשטות, ואז היא תפגוש בקרח, הדבר הזה כבר מוגדר כגרמה שתהיה מותרת.
גם הניצוצות כשהם יורדים, זה ההתפשטות של העת.
נכון, נכון.
יש לכיוון הקרח ובין יציאת ניצוצות לכיוון המים.
הלשון בתוספות היא באמת לא עוברת. הלשון שלו אומרת שהניצוצות יפלו להדיה. אפשר לשמוע את זה בתור תהליך ישיר. אפשר לשמוע את זה הרשב"א כשהוא מצטט את זה אומר, זה הצורה, נפילה זה איזשהו תהליך אחד, נופל, זהו. למרות התפשטות, זה עוד איזשהו התפרסות מסוימת, כנראה שמדמים את זה לפי הרשב"א לסוגיה של כוח ראשון וכוח שני לגבי רציחה, שאנחנו יודעים בעצם אדם שפותח שקיל בידקא דמאיה בשבת, ברציחה, אדם שפותח בעצם סכר של מים והורג מישהו, שם הגמרא מחלקת, אם מדובר בכוח ראשון שהמים ישר מגיעים והורגים, הוא חייב משום רוצח.
לא,
שם אנחנו רואים באישור משום חיצה, שהוא בעצם יצר תהליך באש עצמה, או בדבר אחר שמגיע באופן ישיר לאש. לדוגמה, אני אניח כפיס עץ ליד האש, אתה צודק. זה באמת, אנחנו נדון את זה בעצם, אין חילוק בין מקרב הדבר אצל האש לבין מקרב האש אצל הדבר. ופה אנחנו רואים תהליכים אחרים שפועלים בכוחות אחרים שהאש תפעל בהם. זה קצת שונה בשתי המושגים. אז בעצם אם אנחנו נסכם מתוספות, אנחנו רואים פה בעצם כמה אפשרויות, מה להגדיר כמעשה ומה להגדיר כגרמה. אפשרות ראשונה, דעת הרב פורט. הכל מוגדר כגרמה. למה? כי לפי הרב פורט בעצם כל המקרה היחיד שאפשר לחייב עליו בשבת, זה דווקא אם אדם הגביע את הכלי של המים, ואז בעצם המים נפלו לתוכו.
זה הכל מוגדר כגרמה. הוא יכול לסבוק מהראש, יכול לסבוק מהראש, מהחילוקים ורבנו פענת.
אני מסכים עם 100% מה שאתה אומר, אבל יש פה חלוקה מסוימת. יש דבר ראשון להגדיר, האם הדבר מוגדר כגרמה או כמעשה. שאלה ראשונה, שאנחנו צריכים להגדיר אותה, והדבר הזה יש לה הרבה השלכות, נניח לגבי רציחה. דבר שני, אנחנו צריכים להגדיר, האם גרמה בשבת מותרת או אסורה? עכשיו, הרב פורט הגדיר את זה כגרמה. האם גרמה בשבת חייבים או שמותר? על זה הוא לא נכנס לנקודה הזו. אז הגרמה הזאת היא פה, היא מותרת. יכול להיות שגרמות אחרות הוא יחייב? יכול להיות. אין שום הכרח. בגרמה בכיבוי, אז אנחנו יודעים שהוא יתיר, אבל יכול להיות שגרמות אחרות באמת יחייב. אבל סתם, פה אנחנו מדברים על השאלה האם מדובר מעשה או גרמה. זו שאלה מאוד מאוד עקרונית, ואנחנו נראה שיש לה המון המון השלכות. דעה שנייה, דעת... בואו נאמר לך דעת הריטב"א ברש"י. תהליך ודאי. מעשה. זאת אומרת, לפי הריטב"א בעצם לא אכפת לי כמה תהליכים זה יעבור בדרך. אם יש פה איזשהו תהליך, שהתחלתי עכשיו תהליך, שהוא בוודאי יגיע לתכלית שלו, זה מוגדר כמעשה. כל התהליכים, איך באמצע זה עובר, שבת שונה מרציחה, לא אכפת אם יעבור באמצע עיקולי ופשורי, הגענו לתהליך שלנו, זה מוגדר כמעשה לעניין שבת, כיוון שבשבת מה שאכפת לי בעצם ליצור. ככה יצרתי, יצרתי. אם התהליך הוא לא ודאי, לדוגמה, כשאני מניח קדים של מים מסביב, הוא אומר, אין הכרח שהאש תתפשט לשם, יכול להיות שהיא תדח. מסתבר שזה יקרה, בשביל זה אני עושה את זה, הכל נכון, אבל זה לא בהכרח שיגיע לשם, כזה דבר עדיין אפשר להגדיר אותו כגרמה. יש לנו את המהלך השלישי.
ואז מה ההבדל בין גרמה ללא פסיק רשע?
למה זה?
מה ההבדל בין גרמה למשהו שהוא לא פסיק רשע?
פה אנחנו מדברים, בלא פסיק רשע אנחנו מדברים שאדם בעצם לא התכוון.
פה זה מתכוון.
פה זה מתכוון. בשביל מה הוא שם פה את כל הקדים? שהיא נחבות את האש.
זאת אומרת, זה מתכוון שלא פסיק רשע
בעצם. נכון. אבל הפעולה היא גרמה. שם אנחנו מדברים פעולה ישירה, והיא לא מוכרחת. אדם לדוגמה, משה גורר ספסל, אבל לא בהכרח שיעשה חריץ. פה אנחנו מדברים על פעולה שהיא לא פעולה ישירה, רק הנחתי קדים מסביב, גרמה, שאז משתנה אם מוכרחת או לא מוכרחת. זה שתי עולמות השנים. זאת אומרת, יש פה שתי נקודות, יש מתכוון ולא מתכוון, שפה אנחנו אומרים שהוא התכוון לעשות את המלאכה. יש את הנקודה השנייה, שם האדם עושה פעולה באופן ישיר, פה האדם עושה פעולה בגרמה. פה האדם לא חיבה את האש, הוא הניח כלי תחת סביב לאש, שייצור בסוף כיבוי.
האם אדם עושה איזשהו משהו בידיים ממש, אבל זה משהו שהוא לא ודאי שיקרה, גם אז אותו חילוק או ש...
לא, זה ודאי שונה, כאילו אדם ש...
חוץ מההגדרת שהגדרת פה, יש פה גם משהו שהוא עוד לפני זה, שצריך שכל התהליך יהיה לא...
נכון, נכון. רק החידוש של הריטב"א שאומר שגם תהליך שהוא תהליך של גרמה, שאני חושב שזה גרמה, רק הנחתי כלים סביב לאש, עד גם שהתוצאה תהיה תוצאה ודאית, מבחינתי זה מלאכה בשבת שעליה אני חייב. יש פה עוד שתי מהלכים בתוספות, זה מהלך של, בוא נקרא לזה ככה, תוספות בבבלי ותוספות בירושלמי, כאילו נוקט שיש פה איזה נקודת מחלוקת. האם בעצם נקודת המחלוקת נמצאת גם מריף, האם כשאדם מניח ערימות של קרח בעצם סביב לאש, האם הדבר הזה הוא אסור או מותר? קרי, האם צריך בעצם שיהיה איזשהו חיץ פיזי בין האש לבין המים בשביל להתיר את הגרמה, או שבעצם זה שזה לא תוצאה ישירה, צריך לעבור עוד איזשהו תהליך של התפשטות, אפשר כבר להגדיר אותו כגרמה, אז בואו נניח לתוספות בשם הירושלמי. לפי תוספות בדעת הבבלי, אז בעצם אנחנו מדברים, אדם ששם ערימות של שלג מסביב לאש, הדבר הזה אסור, כיוון שבעצם הוא יצר פה איזשהו תהליך בלי חיץ, לפי דעת הירושלמי, הדבר הזה גם כן מוגדר כגרמה, כיוון שבכל אופן יש פה איזשהו תהליך של התפשטות. עכשיו בעצם אם אנחנו רוצים להיכנס לנושא של החיישנים באופן ישיר.
שנייה, יש גם את ההסבר ברבנו חננאל בין שיהוי ללא
שיהוי, נכון? נכון, נכון, לא, אתה צודק, שכחתי להוסיף את החלוקה הזאת. החלוקה הזאת בעצם תחילתה בתוספות בדף י"ז בשבת. החלוקה הזאת בין מיד ולא מיד. החלוקה בין מיד ולא מיד היא בעצם ההתחלה שלהם נמצאת בתוספות דף י"ז בשבת, שדן לגבי צידה, בעצם הסוגיה שהתעסקו פה לא מזמן, שהמגן אברהם, המשנה ברורה, מצטט אותו, דן על איזה ציור של צידה אדם חיה בשבת. הוא אומר דווקא כשאדם פורס מצודה, והחיה נכנסה מיד לתוך אותה מצודה. אם זה יקרה אחרי איזשהו זמן, אחרי איזשהו תהליך, אחרי איזושהי השהיה כלשהי, הדבר הזה מוגדר רק כגרמה. אי אפשר להגדיר את זה כחיוב חטאת בשבת. אז עצם הדין של המגן אברהם הוא קצת שנוי במחלוקת. יש החזון איש מאוד מעריך בזה, אומרים, מה זאת אומרת? מלאכה שהצורה שלה היא על ידי ככה צדים, אי אפשר לבוא ולפתור כיוון שהתהליך לא קרה בצורה מיידית. אבל בכל אופן, כך דעת המגן אברהם, שהמשנה ברורה פוסק אותו, שהחיוב בשבת דווקא על מיד, אבל תהליך שהוא לא תהליך מיידי, בעצם לפי המגן אברהם, אי אפשר להגדיר בו חיוב. למה? כיוון שם בעצם לא צדתי, אלא רק עשיתי גרמה. אני פרסתי מצודה, והחיה ניצודה בתוכו. אז בעצם יש לנו פה חלוקה בין, כשאני עושה מלאכה על ידי גרמה, צריך שהתוצאה תהיה תוצאה מיידית, ולא תוצאה לאחר זמן. בפועל, להלכה, בואו נסביר עוד רק משפט אחד. המשנה ברורה, כשהוא מביא את מחלוקת המגן אברהם והאבן העוזר, האם בעצם כשאני תוכן על ידי תחינה של מים, אם אני חייב על זה או לא, שבעצם עבדתי יחד עם גרמה, והביאור ההלכה שפשוט שאני חייב, אבל הוא מוסיף עוד משפט מאוד מאוד מפתיע. הוא חוקר מה הדין אם כשאני מגיע עכשיו לריחיים האלה, של מים, ושופך לתוכם את החיטים, אבל הריחיים כבר מלאים במעט חיטים. לא התחלתי לטחון מיד, אלא בוא נניח שיש פה מיכל גדול של 20 ליטר, ויש בפנים כבר ליטר של חיטים. ואני שופך רק ממלא אותו עד למעלה, שבעצם זה אומר שהחיטים שלי יתחילו להיתכן עוד 5 דקות. אומר המשנה ברורה, אולי גם לדעת האבן העוזר, שאותו הוא פוסק להלכה, אי אפשר להגדיר פה חיוב חטאת. כיוון שסוף סוף התהליך התחיל רק מעט אחר כך. אז בעצם הנקודה הזאת שהזכרת, שהנקודה של המיידית ולא מיידית, לפי המשנה ברורה, היא מאוד מאוד משמעותית, היא כי הוא לא הכריע. צד שני שהוא מעמיד, כיוון שהתהליך הוא תהליך ודאי, אז בעצם נהיה חייבים חטאת. אז בעצם החקירה של המשנה ברורה היא בעצם שתי האפשרויות האלה. אפשרות 1 ו-5. זאת אומרת, האם הנקודה של הוודאות היא הנקודה המשמעותית להגדיר מעשה של האדם? תהליך שאני התחלתי אותו שהוא ודאי, אז מילא אני חייב חטאת בשבת, ולכן שם כשאני מניח חיטים, הם בוודאי תחנו על ידי המים עוד מעט, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לא, כיוון שהתהליך עדיין לא התחיל, והוא לא מיידי, הדבר הזה מוגדר כגרמה בשבת. שוב, כמובן, הערת אגב, גרמה בשבת, הרי מה פוסק, שהדבר הזה אסור לכתחילה, אלא ליצור חולי וכולי, לא שאנחנו מדברים להתיר לגמרי. אבל זה כבר יכול להתיר במצבים של קלנועית וכאלה לצור זקנים. החזון איש פסק להלכה, פסיקה מאוד מאוד מעניינת. החזון איש בסימן י"ד בבבא קמא, הוא פוסק שמה שלגבי מלאכות שהדרך הנורמלית שלהם לעשות אותם על ידי גרמה, בעצם הוא חוזר לעמדת הראש, שבהם הוא אומר חייבים על כל גרמה שלא תהיה. כשאני פורס מצודה, הוא חולק על המגן אברהם, הוא אומר אני פורס מצודה וכל מי שיצוד שמה גם אחרי המון המון שעות, אני חייב חיוך חטאת. ככה עושים מלאכה בשבת. זורה ורוח מסייעתו, לא משנה מתי הרוח תגיע. זה לא, כל הדברים לא חשובים. אם הצורה היא לעשות על ידי גרמה, חייבים תמיד. אבל, אם הצורה של המלאכה היא לא לעשות על ידי גרמה, כגון נניח נעבור שוב לציור של הריחיים של מים, הצורה הנורמלית של המלאכה היא לעשות אותה על ידי תחינה ביד. אלא מה? יש צורה נורמלית לגמרי, לטחון על ידי מים, לטחון על ידי גרמה. אומר החזון איש, פה אני מקבל את ההכרעה שצריך דווקא את התנאי של מיד. זאת אומרת, בעצם גם החזון איש כן הכריע שהתנאי הזה של מיד הוא קריטי. זאת אומרת, תהליך שלא מתחיל מיד, אז לפי החזון איש, בשאר מלאכות שהדרך הנורמלית שבהם היא לעשות, לעשות ביד, אז בהם כשאני אעשה גרמה, אנחנו פוסקים שחייבים על גרמה. הפסיקה היא כמו האבן העוזר, ובעצם כמו דעת רבינו חננאל וסיעתו, שאומר שבכל המלאכות, איפה שאני רציתי להגיע לתוצאה מסוימת, והצלחתי להגיע לתוצאה הזאת באמצעות גרמה, אנחנו חייבים בשבת חיוב חטאת. הדבר הזה אסור מדאורייתא. אבל, פה לפי דעת החזון איש, יש תנאי שהתהליך יתחיל בצורה מיידית. אם התהליך לא יתחיל בצורה מיידית, אין חיוב חטאת. הערת אגב, יש דגש דווקא על תהליך. התוצאה לא מעניינת אותנו. לא אכפת לי באיזה שעה קרה התוצאה. אכפת לי שהתהליך התחיל מיד יחד עם מעשה האדם. זאת אומרת, אם התוצאה תקרה עוד 3 שעות, אם לדוגמה אני אלחץ על איזשהו חיישן, שיש לו איזשהו מנגנון השייה, שיפעיל את המערכת עוד 5 דקות, זה לא הופך את זה לגרם. זה הדלקה בידיים גמורה, על ידי שתקרה עוד 5 דקות. אנחנו צריכים משהו שהתהליך עדיין לא התחיל.
יש משמעות לזמן או ש...
כן, עוד שנייה אחת. מה?
הוא לא מסכים עם המשנה ברורה שלשים את זה במקרה שזה החיטים עוד מעט יתחננו, אבל ברור שזה תהליך שכבר התחיל.
אז פה הוא אומר באמת הוא לא חייב בציור הזה. לפי החזון איש לא חייבים חטאת על הציור הזה. כן, זה בעצם מה שהוא אומר.
למה? אני אומר, התהליך כבר התחיל.
יכול להיות. יכול להיות. יכול להיות. האמת היא, הסתפקנו בדעת החזון איש בנקודה הזו, כיוון שפה בעצם התהליך התחיל באופן כללי. תהליך התחינה ככלל התחיל. תהליך התחינה בחיטים שאני הנחתי במכונה לא התחילו. אז פה אתה יכול לשמוע את זה בשתי צורות. מחלט מה שאני עשיתי עדיין לא התחלתי. שוב, בארץ ההערה של יוסף, מה ההגדרה של מיד ולא מיד? החזון איש בעצם מנסה להבין, לפי דעת המגן אברהם, מה זה מיד ולא מיד? האם יעלה על הדעת שפורשו של דבר המתנה של 30 שניות או 30 דקות, יש לזה איזושהי משמעות, מה זה מיד, מה זה לא מיד. חזון איש חיפש, עבר על השעס, חיפש איפה מצאנו בשעס שיש משמעות של מיד ולא מיד, שהוא יהיה שחקן בהגדרה של גרמה או לא גרמה, כאילו, למה שיהיה משמעותי בנקודה הזו? שם אתה לא רואה משמעות של שיהוי זמן, נכון, שם נמצא אם קיים כבר תהליך או לא קיים כבר תהליך, בסדר. הוא הגיע ל... לגמרא במפורסמת בבא בתרא, שהגמרא שם מדברת לגבי הרחקת נזיקין. שהגמרא שם אומרת שיש דעת רבי יוסי שאומר שבהרחקת נזיקין לא מוטל על המזיק להרחיק את עצמו, אלא על הנזק. אבל מודה רבי יוסי בגירי דילי, קרי אם הנזק שאני יוצר לשכן הוא ישיר, לדוגמה, אני פותח זרם של מים ומיד יש נזילה שיורדת ישירות לשכן, לא דרך איזשהו תהליך נוסף, פה ההרחקה מוטלת על המזיק. דנה הגמרא לגבי ציור מסוים, שם שמדובר על לקיחת סולם ועמדתו ליד השובח, ואז הייתה נמייה שקופצת על הסולם וממנו מגיעה וטורפת את כל היונים שבשובח. אומרת הגמרא, שם רבי יוסי מודה, למה? כיוון שזה גירי דילי, אומר רש"י, כיוון שהוא עדיין מחזיק את הסולם והנמייה קפצה. מה קרה שם? מי שהזיק את היונים היה הנמייה. האדם לא עשה שום דבר, והגמרא קוראת לזה גירי דילי, קרי חיציו של האדם. כיוון שהתוצאה הייתה מיידי שהאדם עדיין אוחז. אז בעצם החזוני שהעמיד פה, שההגדרה של מיד ולא מיד, אם האדם עדיין נמצא במקום, פועל באותה שעה שכבר קרתה תוצאת הגרמה. לצורך ההמחשה, לדוגמה, אם אני לוחץ על איזשהו חיישן, שהוא קולט אותי מיד כשהאצבע שלי בעצם עדיין במקום, לפי החזוני, זה מוגדר תהליך מיידי. לעומת זאת, אם אני ללחץ, לדוגמה, על חיישן שעכשיו לא קרה שום דבר, רק הוא כאילו הזזתי איזשהו זיז כלשהו, ועוד כמה שניות מי שיקלוט אותו, זה לא מוגדר מיידי. עכשיו, כשבעצם כשאנחנו מגיעים ל...
אבל צריך להחזיק את האצבע.
לא, לא, זה מאוד משמעותי. אם אני צריך להחזיק את האצבע, אז הפוך, זה יוגדר כמיידי. פה אנחנו בעצם צריכים, אם אנחנו רוצים ליצור מנגנון של גרמה, שלא מוגדר כתוצאה מיידית, שבעצם זה מה שמכון צומת, אז בעצם כשאנחנו מגיעים לדון בהערה, שהרב ישראל עוזן בעצם... מבחינתו, הנקודה הכי משמעותית שהפריעה לו במאמרים של הרב פיקסלר ורייף, הייתה נקודה אחת. הוא אומר, אתם מדברים על תהליכים מיידיים, תהליך מיידי לא יכול להיות מוגדר גרמה. אז בעצם לפי החזון איש, לפי בעצם הצד הראשון בירושלים, ולפי הכל, בעיקר תוספות בדף י"ז בשבת, והמגן אברהם בשמורה, הנקודה הזאת של מיידי ולא מיידי היא נקודה קריטית. אם אנחנו בעצם יוצרים תהליך, גם אם הוא תהליך של גרמה, גמור, לדוגמה, יש לנו כל מיני חיישנים שפועלים על ידי זה שבעצם אני רק, יש חיישן שמתחדש כל הזמן, אותות חשמליים מתחדשים, נניח בכל החיישן הפוטואלקטרי הזה, בעצם אנחנו כל הזמן מחדשים זרמים חדשים. בוא נניח שהוא, דיברנו עם הדוקטור מזרחי, טען שבאופן נורמלי זה משהו כמו 30 פעם בשנייה, אבל זה לא משנה, עד כמה שהאצבע שלי נמצאת במקום, וזה קולט אותו והכל בתהליך מיידי שאני עדיין שמה, מוגדר פה בעצם תהליך מיידי, שאם אנחנו מדברים לפי ה... פסיקה הזאתי, הדבר הזה מוגדר כמעשה בידיים של האדם. מכון צומת יש להם בעצם עוד תנאי, שזה בעצם התנאי השני של מה שאתה העלית קודם, שהתהליך לא יתחיל עכשיו. הם יצרו הרי שבעצם שתי מנגנונים שונים. הצורת ההפעלה של החיישן שבת של מכון צומת עבדה, שנניח אני נתתי איזושהי לחיצה באיזשהו מקום, יצרתי משהו מכני, קרי שבעצם נניח עכשיו מונח שם איזשהו חפץ, לצורך העניין כאילו שהנחתי פה את ה... הלורד שהוא עכשיו מונח, ועוד כמה שניות, והמינימום מצלם הוא 3-4 שניות אחר כך, יהיה איזושהי סריקה של איזשהו תדר שיגלה בעצם את החסימה הזאת, ואז הוא התחיל את המערכת. החל בעצם הם באו והתגברו על הבעיה הזאת של מיידי. הערת אגב, המכון הטכנולוגי בית וגן, אין להם את הדבר הזה, הם יש להם איזושהי שיטה הלכתית אחרת, אבל להם אין את הרווח הזה של הלא מיידי. זאת אומרת, הם עובדים בשיטה.
למה,
הם הולכים איזושהי תיאוריה, אני לא יודע, תיאוריה בעתית בעיניי, של עשיית חיץ, של נטילת טריס. יש לנו סוגיה שכשאדם ירח חץ על חברו, הוא רצה לחסל אותו, אבל הוא רוצה לא להתחייב בבית הדין, אז יכול לעמוד ככה עם טריס ביד השני, שהוא בעצם יוצר איזשהו חיץ בין החץ שלו שהוא יורה, יורה את החץ, שנייה אחר כך הוא מסיר את הטריס. זאת אומרת, הגמרא על הדבר הזה, הבן אדם אי אפשר לחייב אותו משום רציחה. כיוון שלמה? בפועל, כשהוא ירה את החץ, לא קרה שום דבר. הוא לא יכל לעשות שום דבר כיוון שהיה פה טריס. אחר כך, הסרת הטריס היא כאילו משהו חיצוני. הם בנויים על התיאוריה הזאת. בפועל, בשבת, לפי מה שעשה לנו רוב הראשונים, הדבר הזה לא עובד. בשלום הזה, אני חלק עליהם, הרבה לא הסכימו עם העמדה שלהם.
זה בעצם רבנותם, כאילו, החיץ של הקנקנים?
בעצם זה סוג של משהו מעין זה. הבעיה היא שהתוצאה פה היא תוצאה מיידית, תוצאה ודאית, כשאדם, בשעה שאדם פועל. לכן אנחנו מסתבכים פה עם רוב הראשונים, אנחנו מאוד מאוד מסתבכים. יש להם תיאוריות נוספות, אבל אני לא יודע, זה נתון קצת בעייתי. זאת אומרת, ישבנו פה לפני שבוע, דוקטור מזרחי הגיע והראה לנו את כל המקלדות שהוא פיתח בשבילם, שבנויים על התהליך הזה. בואו נניח לפי ההגדרה של מיידי, זה לא עובד. לכן יש... שלא פעלתי לא פה ולא שם. כן, זו התיאוריה שלהם. הם בנויים על זה שכאילו מי שמסיר את הטריס הוא כאילו לא פעל לא פה ולא שם. שוב, ברגע שזו צורה נורמלית של הפעלת תהליך על ידי לחיצה על כפתור, קשה מאוד 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 לקבל את ההנחה הזו. אבל שוב, זה בסדר.
אז יש היום חיישנים מאוד מאוד מהירים. זה מחזור אחד בפיק או שנייה, שזה ממש ממש מאוד מהיר. אבל התהליך הזה יכול שיקרה ממש במיל שנייה,
אוקיי. אפשר
להגיד שזה כמו לחיצה על כפתור ויצא לראות, כאילו אין פה, לא הרגשתי שאני מחכה.
נו.
אבל בפעולה עצמה, שם כן חיכינו וכן...
אז זהו, זה נקודה לכאורה ודאי...
יש יחס לזמן הזה כאילו?
אז זהו, זה לכאורה נראה תפיסה פשוטה של כולם, רב שלום זמן מאוד מעריך על זה. הוא אומר שהיחס שאמור להיות זה איזשהו יחס שנתפס אצלנו בתור משמעותי. לכן אם יש את התהליך הזה שלוקח את המיליונית השנייה או כמה שלא יהיה שקורה פה בעצם המון תהליכים, הדבר הזה הוא בעצם חסם משמעות. ועוד נקודה, גם גרמה בתוך המערכת של המחשב, הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד מופקע, כאילו. לבוא ולומר, כיוון שניצור איזושהי לולאה מסוימת, שהתהליך לא יהיה תהליך ישיר של הפעלה, אלא שבעצם כאילו כביכול יש לו כל הזמן פקודה תפעל. ויש פה איזשהו מנגנון אחר שאומר לו אל תפעל. ואני על ידי הלחיצה שלי ביטלתי את המנגנון של אל תפעל ויצרתי שהמנגנון של אל תפעל פעל. בפועל, כשמבחינת האדם לחץ לחיצה, שפירושו של דבר על המסך, על המקלדת שלו בעצם מופיע אות, וזה מה שיצר על המסך, אז כל התהליך שקורה בפנים מאוד 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 לא הגיוני, וסביר להגדיר את זה כגרמה. אז בעצם עכשיו כשאנחנו עוברים לכל הנושא הזה של חיישנים בשבת, אז בעצם פה אנחנו אמורים לחלק את זה לשתיים. אם מדובר בעצם בצורת הפעלה נורמלית, כשאני נותן לחיצה, סליחה, אני אחזור פסיעה אחת אחורה. רצינו להדפיס את זה, אולי נוכל אחר כך להדפיס את זה. יש מאמר מאוד מאוד מעניין של האחי עזר, שהוא כתב... יש פה את זה, אוקיי. שהאחי עזר פרסם תשובה בחלק ג' סימן סמך. התפרסם שם איזשהו מאמר שדווקא של גדול הדור, ערוך השולחן, פרסם בתוך אלון בית ועד לחכמים, איזשהו יצא איזשהו ירחון כזה בארצות הברית. והוא אומר, אני עדיין לא מכיר את האלקטרי, את החשמל לנוברדוק, זה עדיין לא הגיע בתפריש סמר ג' אבל הוא אומר, הוא אלא איזושהי תיאוריה, אולי בעצם כל מה שאני עושה שם בפעולה של החשמל, אני רק מניח איזשהו מוט, ואז החשמל כאילו קופץ לבד, וככה הוא פוזע, אולי זה גרמה. לכן אני לא יכול להיות חייב. אז רב חיים מויזר התווכח איתו ואמר, דבר ראשון זה לא המציאות, אני פשוט סוגר תהליך, זה לא איזשהו תהליך גרמה, אבל הוא אומר, אני אצור איזשהו מנגנון גרמה. בואו נדון על השאלה, אם אני אצור איזשהו מנגנון גרמה, אני מזיז את המתג ולא סגרתי מעגל, אלא אני מזיז את המתג ונותן אפשרות לאיזשהו קפיץ שיצור שם, והוא זה שיסגור את המעגל. שבעצם זה לא הכוח שלי, זה הכוח שלו. בעצם מה שאנחנו אומרים פה, איזשהו מנגנון גרמה מיושן. כן. אז הוא אומר, בואו נדון על השאלה הזאת, מה יהיה הדין בציור כזה? הדבר הראשון אומר, אם שמה בא חשמל, הוא אומר, בעצם זה כמו שקל ביד קדמיה, בעצם יש פה זרימה ישירה של חשמל, ודאי שהוא חייב. אז גם אם בלי זה, בואו נניח שנייה את שקל ביד קדמיה, הוא אומר, כשאני מדבר על תהליך כזה של יצירת גרמה שתקרה מיד ובאופן ישיר, אז הוא אומר פה נקודה מאוד מעניינת, הוא אומר, זה יהיה אסור לפי האבן העוזר, לפי המגן אברהם זה יהיה מותר. החייזר הזה הוא מאוד 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 מחודש לכולה, כי אמנם, שורה תחתונה הוא אומר, הדבר הזה אסור, כיוון שאנחנו פוסקים להלכה כמו האבן העוזר, כשכל גרמה בשבת שהתקיימה מחשבתי, חייבים על זה בשבת, אבל הוא מגדיר את הפעולה הזאת שהיא פעולה מיידית ופעולה מוכרחת, היא גם ודאית והיא גם מיידית, ולמרות זאת הוא מגדיר את זה כגרמה. רק מה? זה גרמה שעליה אנחנו לומדים, היא זורב ורוח מסייעתו, איפה שאדם רוצה ליצור תוצאה, והיא נוצרה על ידי הגרמה שלו, הוא חייב עליה חטאת. אבל הוא הגדיר את זה כגרמה. לעומת זאת, שלמה זלמן אוירבך, כשהוא מגיע לשאלה שבעצם כולם מכירים, השאלה שמוכרת יותר בתור השאלה של הרב אוזנר, אדם עובר ברחוב בלוס אנג'לס, וכשהוא עובר ליד אחד מהחנויות, הוא יודע, ידלק אור. כיוון שאין אפשרות אחרת לעבור שם איזשהו חיישן, מאיזה סוג שלא יהיה שעובר שם, בוא נניח החיישנים הפשוטים או הלא פשוטים, לא משנה, על בהכרח הפעולה שלו תדליק פה אור, והוא מדבר גם בציור שאפילו לא אכפת לו כל כך מזה. יש כבר איזושהי תאורה ברחוב. אומר שלמה זלמן, הדבר הזה הוא דבר שאסור מדינה, למעלה הוא דן דאורייתא, למעלה אתה אומר, אולי, אפשר אולי להקל שזה פחות מדאורייתא, אולי זה רק מלאכה שנעשתה לגופה. למה, הוא אומר? כיוון שבעיניי היום, עד כמה שזה התהליך של ההפעלה של חיישנים, ככה היום אני מפעיל מכונות. איך אני היום מפעיל מכונה? על ידי חיישן. איך היום אדם פותח דלת? על ידי שאדם עובר שם ליד החיישן. אז הוא אומר, מבחינתי, לא מדובר פה בסוג של גרמה, מדובר במעשה, בידיים. אז לצורך העניין, אם אדם יאמרו לו, בשביל להגיע הביתה, אתה לא יכול להגיע הביתה, אלא אם כן תלחץ על הכפתור, תדליק את האור ותעבור שם הלאה, גם אם אין לו אינטרס באור, הוא אומר, זה מעשה בידיים. מעשה בידיים, אני לא יכול להתיר בשום מצב, הוא דן למטה שאולי, כיוון שבכל אופן יש לו כבר אור, והוא לא צריך אותו, הוא רק עושה את זה בשביל שאוכל להתקדם הלאה, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל אומר, מבחינת רבי שלמה זלמן, כל התהליכים האלה שהם תהליכים ודאי ומיידי, זה מוגדר כמעשה בידיים. אבל, שוב, יש לנו את העמדה של האחי עזר, ורבו שווייס מסכים איתו, כנראה שגם הרב ווזנר הלך איתו בתשובה המפורסמת שלו, שהם דנים את זה כן כגרמה, כיוון שסוף סוף בפועל לא פעלתי את זה בידיים שלי, בוא נניח שכנראה שהם הולכים עם הנקודה הזו, עם הירושלמי, שאומר שבעצם כל תהליך שהוא לא ישיר של האדם, אלא איזשהו כוח שני מסוים, שאדם לא פעל אותו באופן ישיר, אפשר להגדיר את זה כגרמה, אבל שוב, ההלכה שלנו אנחנו פוסקים שגרמה חייבים בשבת. אלא מה? מה כן ההשלכה שיכולה לצאת מהדברים האלה? שגם החייבים בשבת. חיוב חטאת. כיוון שאם אדם יתכוון לפעול ונתקיימה מחשבתו, הוא חייב חטאת. זה מה שאנחנו פוסקים מהגמרא בבא קמא, זורב ורוח מסייעתו, ופוסקים כמו רבינו חננאל וכל שיטתו, שהדבר הזה נכון לכל פעולה שיש לי מחשבה ממוקדת בשביל ככה ליצור את הפעולה. אבל מה כן ההשלכה המאוד מאוד משמעותית שיוצאת מההלכה הזו? לפי דעת הרב אוזנר, רב אושר וייס והרב אלישיב הסכים איתו, הם חולקים הרב שלמה זלמן, והיום במציאות שנוצרה היום בעולם, קשה מאוד לא לקבל את ההיתר שלהם, כיוון שאין הרבה אפשרות בכל מיני מקומות להסתדר בלי זה. הם מתירים לעבור מול חיישן גם אפילו שהדליק נורת ליבון, כשלגמרי אין לי בזה שום אינטרס, כי אומרים בעצם האדם לא עשה שום מלאכה, וזה רק גרמה, וזה שזה נוח לו, זה לא מספיק. עכשיו בואו נסביר את הנקודה הזו. רבוש הווייס מביא אבני עזר מאוד מאוד מעניין בסימן קופצה דגדלת. לכל אנחנו מכירים שתי מושגים שונים. אנחנו מכירים היום בשיעור דיברנו על הנושא של גרמה, שאדם רוצה לפעול עם גרמה, קרי, גרמה שנתקיימה מחשבתו, שזה ראינו בגמרא בבא קמא, שאדם חייב על זה בשבת. יש לנו מושג שני, כל המכירים, לגבי פסיק רישא דניחא ליה, גם כן חייבים חטאת. אז הוא חייב אחד ועוד אחד. אם אדם יוצר גרמה, שבגרמה הזאת יש פסיק רישא שניחא ליה, שתיווצר מלאכה, אז אמור להיות חיוב חטאת. אומר שם אבני נזר ביחס לנידון שהרב הולך לדבר עליו, ביחס לרשב"א המפורסם, שדיבר על נעילת בית שצבי נעול בתוכו, שהרשב"א, אמנם דעה שלא נפסקה בהלכה, אבל בכל אופן מצטטים את הרעיון שלו, שאומר שעד כמה שהצבי ניצוד בתוך הבית, אבל אני לגמרי לא התייחסתי לצבי, מבחינתי אני התעסקתי עכשיו רק בסגירת הדלת, כיוון שאני רוצה לסגור את הדלת של הבית שלי, אני לא משאיר את הדלת של הבית שלי אף פעם פתוחה, סתם. אומר הרשב"א שם שלמרות שנוח לי, שוודאי שהצבי ייצוד, נחמד לבן אדם, אין בזה איסור בשבת. למה? כי הוא אומר, אמנם יש, מסביר אבני נזר את הרשב"א הזה, ואומר, בשביל להתחייב על גרמה, גרמה זה לא מעשה. הגמרא בשבת אמרה לנו, מלאכת מחשבת, מלאכה אסרה תורה ולא גרמה. אלא מה, בשבת אני חייב על זה שיצרתי את התוצאה. קרי בעצם האחריות שלי לתוצאה שנקראתה. מתי? בתנאי מאוד מאוד מהותי. שרציתי ליצור את התוצאה. אבל אומר אבני נזר, עד כמה שנוח לי בתוצאה, אבל לא רציתי ליצור אותה, זה אני לא חייב בגרמה. בשונה ממעשה שהאדם עושה וקרא שתי תוצאות ונוח לו בתוצאה השנייה, ששם הוא חייב, גם אם הוא לא התכוון ליצור, אדם גרר ספסל ונוח לו שיש שם חרישה, והחרישה תקרה בהכרח, הוא חייב, אבל הוא בידיים חרש. לעומת זאת, אדם שרק עשה גרמה, והוא לא תכנן שתקרה התוצאה הזאת, מבחינתו התוצאה הזאת היא לא משמעותית, גם אם נוח לאדם שהתוצאה תקרה, אדם עובר ברחוב, והוא יודע בהכרח שידלק האור, אבל הוא לא תכנן להדליק את האור, פה מחדש אבני נזר, פסיק רישא דניחא ליה, לא מצטרף לגרמה, לעשות את זה נתקיימה מחשבתו. צעידה זה מלאכה שצורתה היא גרמה. עכשיו, זו הנקודה של המחלוקת, שלא פוסקים את הרשב"א, כיוון שהרשב"א חידש את זה גם בצד, שזה הצורה של המלאכה שכל תכליתה היא בצורה של גרמה. פורסים מצודה והחיה ניצודת. לעומת זאת, הר"ן חולק, כמו שאתה אומר, בצעידה אי אפשר לשמוע כזאת גרמה. אבל בכל אופן, לגבי מלאכות אחרות, שכן אני עושה את זה בגרמה, אפשר להעתיק את זה. הוא מדגיש שצעידה זה מלאכה שצורתה גרמה. צריך לדעת שהדבר הזה שנוי במחלוקת. אותו אבני נזר כמה סימנים אחר כך, סימן כמופלא ומדבר, לומד בדעת תוספות, שכן פסיק רישא דניחא ליה מצטרף לגרמה שנתקיימה מחשבתו, והדבר הזה כן עשו. בכל אופן נניח רב אשר וייס, שאולי השיעור הזה קצת לעילוי נשמת אשתו, שראינו פה מודעות שנפטרה בדיוק עכשיו, אני לא יודע בדיוק מתי אמור להיות הלוויה. הוא אומר, מה? הוא אומר שמה ששאלו אותו שאלה, מקהילה בלוס אנג'לס, שמה העירייה חסכונית באנרגיה, ויצר מצב שבו כל אדם שעובר ברחוב, ההדלקה והכיבוי של כל תאורת הרחוב תהיה יחד עם האדם. אין שם אפשרות לעבור ברחוב בעצם בלי הדבר הזה. הוא אומר שמה רב אשר וייס, לכתחילה מי שיכול לא לגור בכזה מקום, מצוין, אבל מי שאין לו שום ברירה, אפשר לסמוך על הדבר הזה, לבוא ולומר שגרמה שעליה אנחנו חייבים בשבת זה רק אם נתקיימה מחשבתו של האדם, כי התכנון שלו קרה. אם קרה פה תוצאות אחרות, גם אם מאוד מאוד נחמדות לו, הרבה יותר נחמד ללכת ברחוב מואר מאשר ברחוב חשוך, הדבר הזה, עד כמה שמדובר פה בפעולה של גרמה, אפשר להקל בה. שוב, כמו שדיברנו, לפי רב שלמה זלמן הדבר הזה אסור, לפי רב אשר וייס והרב ווזנר, הדבר הזה הוא דבר מותר. אבל עכשיו אנחנו מגיעים פה קצת לנקודה שכל המאמר הזה, דרור פיקסלר וזיעתו הביאו את הרב ווזנר הזה. הרב פיקסלר הבין שעד כמה ש... אז מי שראה את התגובה של הרב איתם הנקין, הוא מאוד מאוד כעס. אתם ציטטתם את הרב ווזנר עם השמטה של שתי שורות אחרונות במאמר. הרב ווזנר התיר לבן אדם לעבור ברחוב שידלק שם נורות, גם זה נוח לו, אבל הוא כותב שם בסוף המאמר. אבל פשוט הוא ברור ש... בואו נראה את הלשון שלו. ומובן, דאין זה דומה לנידון השכיח היום שדלתות בית נפתחות על ידי עין אלקטרי, על ידי הנכנס לתוכו. דבזה בוודאי אכפת לו בתוצאה של כניסתו ואסור, מה שאין כאן עובר ברחוב גריידה בלי שום ניחותה. אז בעצם יש פה, הם השמיטו את המשפט הזה, והם מבחינתם אחזו שזה לא משפט כל כך משמעותי. כיוון שהרבו הזה בעצם חידש, אדם שהולך ברחוב, אז הוא לא עושה מלאכה, הוא הולך. אז ממילא כל מה שקורה סביבו הוא לא כל כך משמעותי, ולכן הם אמרו, אחד ועוד אחד, אדם שהולך ליד עין אלקטרונית בשביל לפתוח את הדלת, אז הוא רק הולך, הוא לא עשה שום דבר. הדבר הזה הוא לאבד קצת את כל הנקודה, לפי הצורה שרב אשר וייס מציג את זה, כשאדם הולך בשביל לפתוח דלת, זה הגרמה, גם אם נגדיר את הגרמה, אנחנו לא קוראים שלמה זלמן, נאמר, שלמרות שהתוצאה היא ודאית והיא מיידית, כיוון שהיא לא ישירה על ידי מעשה האדם, נגדיר את זה כגרמה. אבל זה גרמה שאדם תכנן איתה לפתוח דלת, הוא תכנן איתה ליצור מלאכה בשבת. הדבר הזה הוא דבר שאסור מדאורייתא לכל הדעות. שוב, אם חשמל זה דרבנן, אז יהיה איסור מדרבנן בשבת, אבל לא משנה. האדם פה, יש רמב"ן מפורסם, שמדבר לגבי חרישה בשור וחמור בשבת. מהרמב"ן, לכאורה זו צורה של גרמה. האדם חרש, השור חרש. האדם רק כאילו סידר את השור ולחץ, והשור עכשיו עולה. מהרמב"ן פשוט שלא. השור פה הוא כלי שרת ביד האדם, וממילא הוא הדין והוא הטעם. כל חיישן שעל ידי, באופן ישיר, האדם מפעיל מערכת על ידו, גם אם אנחנו מקילים ואומרים שזה מוגדר כגרמה, אם האדם תכנן לפעול באמצעות החיישנים של הגרמה, הדבר הזה הוא אסור, לחלוטין חייב. יש כן, נעבור עכשיו לשלב 2 של גרמה, יש גרמה שהיא לא מיידית, שפה זה כבר שנוי במחלוקת. כידוע, הקלנועית שמכון צומת הוציאו, בהשראת רב שלמה זלמן אוירבך, שם זה לא קורה מיד, למרות שהתוצאה היא תוצאה ודאית. לא קרה עדיין פעם מישהו שלחץ שם על הכפתור בקלנועית ועבר 15 שניות וזה לא נדלק. זה לא קרה. אז פה, לפי דעת רב שלמה זלמן, נוכל שאפשר להקל כמו השיטות של המיד, ולכן הם מתירים את השימוש בקלנועית. לעומת זאת, כידוע, הרב אלישיב, רבו של וייס בעצמו, הם חושבים בזה בחיוב חטאת. כיוון שהתוצאה היא תוצאה ודאית, שבכך תקרה, על זה נאמר גרמה, נתקיימה מחשבתו של האדם, על זה הגמרא בבא קמא אומר, שגרמה כזאת היא שככה אני מפעיל מערכת, גם זה יקרה עוד איזשהו זמן, על זה אנחנו חייבים בשבת. זה שתי התהליכים הרצוניים. אם אנחנו נרצה, יש פה בעצם, כשאנחנו מדברים על חיישנים, יש פה בעצם עוד כמה נידונים נוספים. בעצם לצורך העניין, אחרי ההרצאה של יוסף, אז יש לנו פה כמה וכמה סוגים של חיישנים, המחנה המשותף של רובם שהם קלטו תוצאה בצורה ישירה. כאילו, אדם אז הלך, אז החיישן קלט אותו ועל ידי זה הוא יפעיל מערכת. זה לכאורה דבר בעייתי לכל הדעות, אבל יש חיישנים שהם קצת יותר קלים. בוא נניח שיש חיישנים שהם קולטים היעדר תנועה. נניח יש חיישן שמותקן בכל חדר בבית מלון, שברגע ששתי דקות הוא לא גילה שם שום תנועה, מכבה את החשמל, מכבה את המיזוג, מכבה את כל הדברים האלה. פה זה חיישן שאפשר כבר לדון שהוא הרבה יותר קל, כיוון שפה בעצם לא קרה שום תוצאה מיידית.
מה? יותר קל לצאת מהחדר,
לא לצאת. להיכנס זה קורה מיד. זה קורה מיד וגם תהליך דבר אקטיבי. אז פה אנחנו מדברים על דבר שהוא לא קורה מיד, קורה גם יש קצת לדון האם מעשה של האדם שקורה כתוצאה מחוסר מעש, האם היציאה אפשר לייחס אליה את חוסר התנועה. זה לא בהכרח שזה אחד ועוד אחד, לכן זה ודאי מי שנמצא בכזאת סיטואציה אפשר הרבה יותר להקל, מיוחד שבדרך כלל, זה לא אכפת לו, כאילו, אם יכבה שם החשמל או שלא יכבה, זה כבר תוצאה הרבה הרבה יותר קלה. ויש לנו קצת מצבים קצת יותר מורכבים, תוצאות שהן יותר מיידיות, אבל קורות על ידי, בוא נניח על ידי שהאדם יזוז, לפעמים כשאדם נמצא להניח ליד הסלע, כשאדם זז אחורה, אז שוב, זה חיישן שבעצם קולט את זה שהאדם נמצא שם או שהוא לא נמצא, וצריך כמה סריקות בשביל להפעיל אותו. שאלה, אם הוא קלט אותו מיד, אז שוב, זה הפעלה מיידית. אם זה רק על ידי איזשהו, נניח, 3-4 מחזורים של סריקה, שהוא לא ראה את האדם, ואז הוא מפעיל מערכת, שוב, אין את המיידיות, זה קצת יותר קל. אם אנחנו מדברים, השאלה שבאמת עומדת, זה כבר אני, זה כבר רק הרב וימולי יכול להכריע.
זה מהפעלה של הגלאי עצמו היא לא מלאכה?
מה זאת אומרת את מהפעלה?
מדבר על מה שיקרה אחרי זה שהגלאי יעשה, שהוא יעשה כמה סריקות ואז הוא יפעיל את המערכת. כן. הגלאי עצמו. זה ודאי עושה משהו בגלאי.
נכון. השאלה היא מה המשמעות של הדבר הזה. פה בעצם זה שתלוי לה בשיעור שיוסף מסר. פה אפשר לדון. בוא נאמר שיש בו כמה רבדים. אם אנחנו מדברים סתם שאני קלט על ידי חיישן, המציאות שכל אחד מאיתנו בעצם חווה כל שבת, הוא עובר ברחוב, נקלט על ידי מלא חיישנים, מכל האזורים שמסביב, כל הזמן, אבל הדבר הזה הוא בעצם מבחינתו הוא דבר חסר משמעות. אז שמה יש דבר ראשון את היתר שלא אכפת לו, אדם בכלל הולך וכו'. אבל שמה הפוסקים דנו, לדוגמה בערבות זה מזכיר את זה פה בחצי מילה, שיש שמה את הדבר, שדבר שמבחינתי התוצאה שלו היא לא משמעותית בכלל, מבחינתי. נניח יש איזשהו רישום במערכת של החיישן הזה שעבר פה בן אדם. אני לא רואה את זה, וזה לא משמעותי לי. פה יש נקודה שהמגיד משנה דיבר על מלאכת מצרף בשבת, שאדם לפעמים כשאדם עירה מים חמים, מים קרים שם בתוך כלי, אז הוא חיזק את הכלי. אז שם אנחנו רואים בגמרא בשבת שיש מצבים שבהם לא אסור על אדם, יש הגמרא שואלת, הרי בצרף, אבל בכל אופן להלכה נפסק שיש מצבים שבהם האדם לא חייב, למרות שהוא לא יצא פה מלאכה דאורייתא, הוא חוזק את הכלי. כיוון שאדם כל כך לא התעסק בדבר הזה, והתוצאה היא לא ניכרת בכלל, הדבר הזה הוא דבר יותר קל. לכן עצם זה שאני חותך בעצם איזשהו קרן חיישן, אם התוצאה היא לא תוצאה ברת משמעות, ואני לא תכננתי לפעול איתה, הדבר הזה אפשר מאוד מאוד להקל בו. כאילו, שוב, בפועל כולם מקילים בו במעבר ברחובות, צריך לדעת את זה, אנחנו חותכים חיישנים כל הזמן, אין לנו אפשרות אחרת. אמנם נכון ששם זה יותר קל, כיוון שיש לנו יותר נוסף של אדם שהולך ברחוב ומטר סוחף על ראשו, הגמרא שמה בסימן שנחפבה וסעיף זין, אנחנו פוסקים שאדם שהולך ברחוב ומטר סוחף על ראשו, מותר. אז שם הם מדברים על מלאכה שהיא בשינוי, כיוון שזה לא דרך הוצאה, למה זה הותר? האדם בכל אופן מטלטל פה המון המון מים בבגדים שלו, אין אפשרות אחרת. אז אין אפשרות אחרת, זה כן יצר כולה בדברים דרבנן שהם לא משמעותיים, אז אנחנו כן מכירים על האדם, אכן זה כן משמעותי בכל החיישנים, שכל אחד מאיתנו בעצם עסוק לעבור כל הזמן מול חיישנים בשבת, כשאין לו את האפשרות ואין תוצאה משמעותית, הסיפור הזה הוא בעצם סיפור הרבה הרבה יותר קל. יש בעצם סוג נוסף של חיישנים שהוא מאוד משמעותי, שזה רק הרב יכול לראות מה עושים בזה. וכל החיישנים שהם לא קולטים תנועה של האדם, אלא קולטים מציאות של האדם. הדוגמה שכן הוזכרה פה במאמרים הייתה לדוגמה ענידת שעון, שהוא מיועד בעצם לשמש בתור שעון מעורר במצב מסוים של השינה. כל אחד יודע שיש את המחזורים של השינה, אדם עובר כל שעה וחצי, שעתיים מחזור של שינה, יש את השלב שאדם קם בבוקר ומרגיש כל כולו, וואו, התחיל את היום ברגל שמאל, למה? כיוון שהוא קם באמצע שינה שנקראת גלים איטיים, שזו שינה חזקה של האדם, קשה מאוד להתעורר מזה. לעומת זאת יש את השינה מספר 1 ו-2, שינות קלות, מאוד מאוד נחמד להתעורר מהשינה הזאת, אתה מרגיש ככה מבסוט, נפתח לך היום בצורה עליזה. יצרו שעון מעורר, מאוד נחמד, לבוש על היד של האדם, הוא מזהה את המצב של האדם בשינה לפי התנועות שלו, ואז ממילא, ברגע שהוא מזהה שהאדם עבר לשינה קלה, הוא מתחיל לעורר אותו. הוא נניח שהוא ממוקד על התעוררות בין 6 ל-6:30 בבוקר, אם האדם עבר לשינה קלה, הוא התחיל להעיר אותו. השאלה היא, מותר להלביש כזה דבר לפני שבת או אסור? פה אדם לא פעל שום פעולה אקטיבית שהפעיל החיישן, אבל החיישן קלט את המציאות של האדם. השאלה אם אנחנו נכנסים פה למחלוקת המפורסמת, למה אסור לאדם להשכיב את עצמו ליד כלים בלילה, שכידוע אדם שנשכב ליד הכלים בלילה ובלילה, תוך כדי השינה שבר אותם, אז אדם חייב. האם הוא חייב שם שום אישום, משום ממונו המזיק או משום אדם המזיק? יש פה המון המון שאלות, או שאלה שבעצם שהיא השאלה היותר גדולה, שהיא בעצם צריך המשך דיון, מה יהיה בכל הבית החכם? אם האדם עובר מול חיישן ורוצה בתוצאה, הדבר ודאי אסור. מה יהיה בית שכבר באמת מתוכנת טוב להכיר את האדם, ולפי זה לשרת אותו. האדם רואה, החיישן מזהה שהבן אדם כבר מתחיל להתעורר, וישר מכין לו כוס קפה בתוך המכונת קפה, שכבר יהיה לו מוכן ככה כשהוא קם בבוקר. או כל חיישן מזהה אותו לפי כל המצלמות רחוב שכבר משדרות אליו שהוא מתקרב הביתה ומדליק את המזגן. פה אדם לא עשה שום פעולה, הוא לא עבר מול שום חיישן, אבל הוא נקלט באיזושהי מערכת, והוא רוצה אותה. השאלה אם כזה דבר יוגדר כפעולה, יוגדר כגרמה, מיכאלי, שאין פה שום פעולה, זה כבר מעבר לגבול שלי.